פותחים? אוקיי. אנחנו בפרשת פנחס. אז אנחנו אומרים לו שפנחס סיכן את חייו. כי מבחינה הלכתית, הגמרא בסנהדרין אומרת, אם זמרי היה רואה את פנחס מגיע, הוא היה מוכן, הוא היה מסוגל להרוג אותו. זאת אומרת, פנחס, מצד אחד ההלכה מתירה לו להרוג את זמרי, מצד שני הוא רודף. זאת אומרת, קנאים פוגעים בו יפה מאוד, אבל אם זמרי היה פתאום שם לב, יכול להרוג אותו קודם. כל שבט שמעון גם יכלו להרוג אותו. אז פנחס מסכן את חייו. חז"ל אומרים שהוא בא ושאל את משה רבינו, האם אין זו הלכה? קנאים פוגעים בו? משה רבינו אומר לו, קיין דיגתאי איהו להבי פרוונקה. יש אמירה בארמית, מי שקורא את האיגרת של המלך, הוא שהוא יקיים את הראשון. אז הוא אומר לו, אתה מביא את ההלכה, חבוד. אבל חבוד הזה היה מורכב, מה זה בחבוד? לך תסתכן, לך תהיה קנאי, לך... כן.
כמו שאמר את זה ברמית?
לא נראה. הרב גוסטמן זצ"ל היה עוסק גדול באירופה, ואז בארצות הברית, ואז הקים ישיבה בארץ, והוא אמר שקנאי זה לא כל אחד שמחליט שהוא יהיה קנאי. קנאי זה בן אדם שבית דין מאשרים לו שהוא בכל מידותיו הוא קנאי, אז הוא יכול ללכת ולקיים את הדין, קנאים פוגעים בו. וזה מה שפנחס שאל את משה רבינו. אני במדרגה, יש לי אישור? משה אומר לו, יש לך אישור. זאת אומרת, השיח בפשט המדרש זה נראה שפנחס לא רצה להיות מורה הלכה בפני רבו. הוא שאל שאלה, משה שם, מה הוא יעשה מעשה בלי לשאול? אבל הרב גוסטמן טען שיש בזה גם נדבך שהוא קיבל אישור באותו רגע שהוא קנאי. אז התורה אומרת לנו, הוא הישיב את חמתי. זאת אומרת, שכשהסתכלו על המגפה, זה לא היה כל כך מובן מאליו שהוא הישיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא. זה יסוד שהרב פיינשטיין דיבר עליו ביחס לאחיו. כתוב אצל אחיו שהיה לו חבר חיאל, וחיאל בנה את יריחו, וכשהוא בנה את יריחו, בבחורו הוא ייסד אותה, ובצעירו הוא הציב את דלתיה. כל הבנים שלו מתו בדרך. אז הרב פיינשטיין אמר, מה, איך קרה הסיפור הזה? זה לא היה ברור. זאת אומרת, כשהוא ייסד את היסודות, אז הבן הבכור בדיוק חלה באיזשהו וירוס שגם לשכן היה וגם לעוד אחד היה, ואז הם חשבו, בסדר, יש פה עוד ילדים שמתו מזה, בסדר, אז הוא מת מזה, זה לא קשור לכללה של השואה. וכך כל ילד שמת בדרך היה לזה תירוץ טוב, עד שהגיע לעצב דלתיה. ואז כשהוא היה צריך להסתכל על כל המהלך, הוא היה צריך לומר, בעצם יש לי תירוצים טובים, אבל הכללה התקיימה אחרי כל התירוצים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא פועל, גם בדברים שנראים ברורים בפסוק, הפסוק מתאר את זה בצורה ברורה, אבל האדם שחווה את הדברים בשעת מעשה יכול להתעלם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית. לא היה ברור שפנחס השיב את חמתי. המגפה נעצרה, הפסוק מעיד לנו. אבל לעין של הרואה, אז זה כנראה לא היה כל כך פשוט שהמגפה נעצרה דווקא בגלל פנחס. הרב ברל ויין, שהוא היה ראש ישיבה שלנו בתיכון, הוא היה אומר לנו שצריך לקרוא את העיתון כספר מוסר.
לא, כתוב פה מפורש. ועצרו את שני מדינת ישראל
והמגפה נעצרה.
ועצר המגפה, זה באמצע הפסוק, אמנה הפסוק, זאת אומרת, אחרי הדקירה נעצרה המגפה.
מסכים, מסכים. אבל אם היינו שם, זה לא היה פשוט לנו. זה מה שאני בא לומר. הפסוק אומר לך מה שאתה לאו דווקא היית רואה באותו רגע. השיב את חמתי, אתה היית אומר, בסדר, הגענו ל-24,000, הגענו למכסה, 24,000 זה מספר מסורן, תשמע, זה מספר עגול. יש זה הרבה תירוצים בשעת מעשה. אנחנו בחיינו גם רואים את זה. אז האדם כשהוא רואה את מה שמתרחש לפניו, יכול לבחור לראות מוסר או לא לראות מוסר. רצוי שהאדם ילמד ממה שהוא רואה, אבל זה תלוי באדם. אז הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, השיב את חמתי. הוא אמר שכשקוראים את העיתון, צריך לראות בעיתון ספר מוסר. הוא אמר, בן אדם צריך לקרוא ולראות את יד השם בהיסטוריה. הוא אומר, היסטוריה זה מלשון הסתר פניים. בכל היסטוריה צריך לראות הסתר פנים, לראות איפה הקדוש ברוך הוא מופיע בסיפור. כך הוא אמר לנו לקרוא את העיתון גם. התורה אומרת לנו גם את השם של הבן אדם המוכה, וחזל אומרים לו שהיו לו הרבה שמות וזה לא היה השם שלו. אנחנו מבינים הרבה מקומות בתנ"ך שהשם הוא התכונה שהתורה רצתה שנדע. מה?
היה לו הרבה שמות, היה לו הרבה שמות?
כן, חזל אומרים לו זמרי שמו, ולא סלו שמו, ולא זמרי על שם שנהיה כמו ביצה מוזרה. שכנראה בדקירה היה פה איזשהו בלבול של כל המערכות שלו, שהוא נהיה, שלא היה כל כך הרבה משהו מסודר לקבור. סלו שסלים מעשיו לפני אביו שבשמיים. יש לו עוד שני שמות חזל אומרים, ויש לו שם חמישי שזה השם שלו. אז התורה אומרת לנו צרור את המדיינים, גישה. איך ניגשים למדיין? למדיין לא פותחים בשלום. למדיין, אז חז"ל אומרים לנו, גדול המחטיא את חברו יותר מההורגו. אנחנו לפעמים חושבים טוב, אז הוא סיפר לי לשון רע. לא כל כך נורא טוב, אז הוא מבטל אותי ללמוד, לא כך רע, לא נכון. גדול המחטיא יותר מאילו ההורגו. למה? כי עדו, מצרים, דור שלישי יכול לבוא בקהל השם. עמון, מואב, החטיא את ישראל, לא יבוא עמוני ומביא בקהל השם, לעולם. אנחנו מתקדמים, יש לנו מניין בני ישראל. במניין יש...
הבדיחה היא שמי שהחטיא זה מואביות, והם כן יכולות לבוא.
שאלה מצוינת, כן, יפה. מי שאל את השאלה הזו?
לא יודע.
אתה צריך לראות את המדרש, אני לא רוצה לגלות לך. תראה את המדרש. אתה יודע את המדרש? המדרש מופיע, אתה יכול לראות בילקוט שמעוני, אל תתעצמן עליי, כן? זה המדרש אומר, לא אני, הילקוט שמעוני, על הפסוק בין מי זה האלם,
כשדוד,
יכול להיות שזה גם פה, אבל בשמואל, כשדוד יוצא לקראת גוליית, ושאול שואל את שרי הצבא, את אב ביתי, שעומדים לידו, בין מי זה האלם, אז המדרש שואל שאלה, ונותן תשובה, ומספר סיפור. הביאו את השאלה, עד שמואל הרמתי את השאלה שלך. וכשהגיעו לשמואל הרמתי, הוא לא היה שמח עם השאלה. אבל אני לא בא לומר כלום, אתה שואל בתמימות. מי ששאל את השאלה, לא שאל בתמימות. וזה שמואל מיד קלט, ככה נדרש לספר. תראה, יש לך עכשיו שיעורי בית. תראה את הילקוט שמוני שם, בין מי זה האלם. במניין יש עניין אישי. חזן אומרים, משה רבינו ראה כל אחד בפני עצמו. העניין האישי הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אני בכנסת לא יכול לעשות את זה, אבל בשיעורים, גם כשיש 20-30 איש, אני הרבה פעמים מבקש שכל אחד יאמר את השם שלו. הם חושבים שאני עושה את זה שיקירו אחד את השני, ואני עושה את זה שכל אדם ירגיש איזשהו יחס שיצא לו שהוא אמר לי את השם שלו. זה נותן להם תחושה. למדתי את זה מהמניין של משה רבינו. זאת אומרת, משה חז"ל אומרים, הסתכל לכל אחד בעיניים במניין. זה נתן הזדמנות לבן אדם להיפגש באופן אישי. אחד הילדים אמר לי בבדיחה, הוא התחיל לספר לי שהרב שטיינמן היום לא מדבר, שהוא כבר לא מסוגל לדבר. אז אני הייתי בשוק, אמרתי, וואי, חבל, אני לא זכיתי לראות, שמעתי על הדברים גדולים, ועוד לא זכיתי לראות אותו אף פעם בחיים שלי. אז הוא אמר לי, הוא חשב בלגלוג, הוא אמר, אתה רוצה ללכת בחופש הגדול לראות? אמרתי, ודאי. אם אתם רוצים שיום אחד נעשה טיול, רק לראות, ראיתי, אני כבר אהיה בן אדם אחר. כל יהודי זכה לראות את משה רבינו במניין. היה בזה בחינה שכל אחד היה לו שנייה מול משה רבינו. לילה תחלק הארץ בנחלה. חז"ל אומרים שהחלוקה הייתה, יש פה שלוש שיטות בראשונים, שיטה פחות ידועה, כולם קיבלו אותה כמות אדמה, השאלה הייתה איזה גודל. זאת אומרת, הגמרא אומרת שככה רש"י בסנהדרין אומר, שבעצם הערך של האדמה השתנה. זאת אומרת, בירושלים היה מאוד מאוד יקר, אז אתה קיבלת אדמה פחותה. לרב תרבה ולמעט תמית, אבל לרב תרבה שטח יותר זול. כולם קיבלו אותו ערך בחלוקת הארץ. השאלה רק הייתה, לפי הכמות אוכלוסין, מה היה הערך של האדמה? אני לא מבין את הפשט הזה, כי למעשה כולם היו צריכים אדמה כדי לעבוד, אדמה חקלאית. אז מה זאת אומרת, הם קיבלו תרשים? ככה נראה. הגמרא בסוטה נראה
ש... מה אתה דיברנו על זה עכשיו? לא נראה הנושא הזה.
שהם קיבלו, שהיו אנשים כן. כן. לא הבנתי?
רש"י אומר שזה הנחלה ראשונה מכל הנחלות שפה המתים עושים את החיים, שירושלים רגילה זה הפוך.
כן. בוא נדבר על זה באופן אישי. בנות צלופחד ותקרבנה, הם לא באים למשה. הם קודם כל מעמידים את הדין שלהם לפני כל הבתי דין. היה להם חשש, חזל אומרים את זה בכמה מדרשים, שמשה יש לו אינטרס נגד אבא שלהם. זאת אומרת, הם כל הזמן חששו שמשה לא יפסוק לטובתם, כי הם חששו שמשה נוגע בדבר. למה היה להם את החשש הזה? אסור לי לומר, חזל אמרו שהם צדיקות גדולות, אז אני לא מעיז לדבר, כי הכל יהיה ספקולציה. אבל חזל אומרים בכמה מקומות פה במדרש. מדרש אחד אומר שהם באו לבתי דין לא למשה, לבתי דין אחרים. מדרש שני אומר, הם באים ואומרות, אבינו מת במדבר, הוא לא היה באדם, לא, הוא לא היה חלק מקורח, אל תתחשב איתנו. מדרש שלישי אומר, כי בחטא מת ובנים לא היו לו, בגלל שהוא בחטא מת, בגלל זה לא היו לו בנים, אז עכשיו צריך להתקע עם השאלה הזו. הכל התנצלויות. משה רואה שהם לא מאמינים לו, אז משה לא יענה. זה לא שמשה לא יודע, משה אומר, מי שאל את הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לענות. משה יודע כבר מביתו של אשר שבת יורשת אביה, כי הרי שרח בת אשר לא הייתה הבת של אשר. כתוב בתרגום שהייתה בת אשתו מבעל אחר. מפה חתם סופר מדייק שבן אדם שהוא מאומץ צריך לקרוא על שם אבא המאמץ, גם בכתובה, גם בעלייה לתורה, זה הבן אדם שגידל אותו, אז הוא נקרא על שם, זה נקרא אבא. זה למה שהוא כותב שזה שכתוב בכתובה זה ראובן בן שמעון, זה לא אומר שראובן הוא בן שמעון, זה לא מוכיח כלום. כי גם אם הוא הבן המאומץ של שמעון, הוא היה כותב בכתובה ראובן בן שמעון.
רגע, זה דבר רק אשר אבא אמיתי מת ואז אבא שני מת.
לא נראה ככה, לא נראה ככה. למרות שההוכחה, אתה צודק, מההוכחה זה כל מה שאנחנו יודעים. החתם סופר זה לא נראה ככה. אתה צודק שגם בגמרא בסנהדרין, הדוגמה היא שהאמא מתה והאמא אחרת גידלה אותה, אשר יולדו, וגם בדוגמה של שרח בת אשר אבא הביולוגי מת. אתה 100% צודק. לכאורה יש לך טענה טובה. צריך להסתכל שוב בתשובות. לפעמים שאני מכיר, וזה גם מופיע בפסקי דין רבניים, אתה יכול לראות באתר שלי עוד שיעורי בית, 123tora.com, אתה תראה בסיכום על פרשת שבוע, יש לי גם ציטוט מהפסקי דין הרבניים בסוגיה הזו. אתה יכול לראות את זה גם שם. טוב, יש לנו עוד 2 דקות. קודם כל זה שהם אמרו, הם רואים מהם אהבת הארץ, בגלל זה הן מיוחסות לצאצאים של יוסף, מנשה בן יוסף. יוסף הוא זה שגילה לנו אהבת הארץ, הוא זה שיזם אחר כך שאר האחים להיקבר בארץ ישראל. כן בנות צלופחד דוברות, כתוב בראשונים שפה אנחנו לומדים שהמילה כן זה אומר צודקות, מפה אנחנו לומדים שגם כשכתוב על כן לא יוכלו בני ישראל, הכוונה היא זה צודק, זה כנס צודק שהם ישראל קיבלו עליהם, אפשר לראות שם את החזקוני. ומשה נאמר לו שהוא יראה את הארץ. יש פה מחלוקת, האם הכוונה היא באותו רגע הוא היה אמור לעלות, או עלה אל הר הברים ונאספת. כשאתה תחלוף מעולם, אז תעלה אל הר הברים, זה לא עכשיו. משה מיד אומר, אני רוצה מנהיג. מי יהיה המנהיג? אומרים חז"ל, הוא רצה את הילדים שלו. למה הוא רצה את הילדים שלו? כי הם היו הכי ראויים. יהושע לא היה הכי ראוי. רואים מהמדרש? משה לא בא ואומר, תשמע, ריבונו של עולם, זה הבן שלי. לא. רואים שהקדוש ברוך הוא לא עונה למשה רבינו, סליחה, יהושע יותר ראוי מהם, הוא יותר חכם מהם, הוא יותר למד מהם. לא. הקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה לגמרי אחרת. יהושע סידר, יהושע היה מסור, יהושע בנו לא ימוש מתוך הרען, נוצר תנא יאכל פריה. אז מה אנחנו מבינים מהתשובה של הקדוש ברוך הוא? שבאמת משה צדק. זאת אומרת, לא רק כי משה רוצה שהילדים שלו יהיו אחריו, זה טבעי, אבל משה צדק אובייקטיבי.
אני עד כאן בבנים של משה,
צאצאיו, אבל אתה רואה פה שהתשובה של הקדוש ברוך הוא משמע שבאמת משה צדק.
למה שהוא יגיד משהו לא יפה? נגיד את
היתרון של יהושע. יפה. אני מסכים איתך שזה לא הוכחה, אני מסכים, אני מסכים. אבל לכאורה, אם היתרון שיהושע היה, שהוא התלמיד חכם מספר אחד, אז זה מה שהיה צריך לומר. זה מה שהיה צריך לומר, זאת אומרת, זה גם התשובה המנצחת. יכול להיות שזה העדינות הזו.
איפה המדרש? הרי כאשר אלעזר אצל עזר שרצה, הכוונה שאברהם שלח אותו להביא בת, אז הוא אמר, אם לא תובה. כן? זאת אומרת שהוא הכניס פה איזה... סליחה, אליעזר. הוא הכניס פה איזשהו רמז. משה לא הכניס רמז, משה אמרנו צמני. כוונה, זה דבר טבעי. על סמך מה המדרש החליט שמשה מדבר על הילדים שלו.
חז"ל אמרו את זה מהסמיכות. למה הוא אמר את זה עכשיו? אז חז"ל אמרו, היות והקדוש
ברוך הוא... הוא אמר לו עכשיו. הוא אמר את זה למעלה.
כן. אבל...
קדוש ברוך הוא אמר לו עכשיו, אז הוא אמר בסדר, אין לי בעיה, אבל מישהו צריך להמשיך הלאה.
אז תראה בפירוש מרזיו על המדרש רבה. היוצא עם הרבה שירי בית היום. המרזיו על המדרש רבה, זה במדרש רבה הסטנדרט. טוב. לא, אתה מרזיו, אז תבוא לבקר, יש לנו את זה פה קדימה.
לא, אבל גם הלכות שמוני הוא כבר יראה לי את זה פה.
כן, אבל זה לא עם המרזיו. טוב, אנחנו רואים פה יסוד. שמשה לוקח את יהושע ונותן לו עם שני ידיים. זאת אומרת, הטבע של ההורה והמורה צריכים להיות שהוא רוצה בסוף שהתלמיד יהיה יותר ממנו. זאת אומרת, בן אדם בריא רוצה שהילדים יהיו יותר ממנו. או כמו שמישהו אמר לאבא שלי פעם, עדיף שהילדים יאמרו אנחנו לא יכולים לאכול אצלך, מאשר שאתה תאמר אני לא יכול לאכול אצלם. אצלך זה יהיה אמיתי ואצלם זה חומות, זה בסדר. טוב.
לדוד, היא אומרת...
וגדל כיסו מכיסיך. כן, יפה, 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 יפה. ונראה פה, אם נדייק טוב ברש"י, שאלה שאמרו שיהושע כלבנה, אם נדייק במדרש, היו לא בסדר. ההגדרה הזו, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, מה סוף המדרש? הוכיח להם הקדוש ברוך הוא, ומיד ליהושע את הירדן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את ההגדרה הזו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אראה לכם. היום הזה, יא, הקדוש ברוך הוא אומר, תנו לי להראות לכם כמה גדול יהושע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתפוס...
עדיין לא גדול כמשה, כשזה לא.
אוקיי, ובכל זאת זה לא היה, מי אמר את זה? כתוב שהזקנים שבדו, שאמרו את יהושע, אמרו, נו, פני יהושע כפני לבנה. זה לא היה בסדר. זאת אומרת, הם היו צריכים לראות, הוא המנהיג, הוא היה, הוא האור הגדול שלנו.
שכוח.